ויתנם השם ביד מדיין 7 שנים. מדיין זה אומה שאנחנו מכירים אותה מהדרום, מסתובבת במדבריות באזור צפון ערב הסעודית. מי שמכיר קצת, נגיד שאנחנו נמצאים במפרץ אילת, זה שכשאתה יורד למטה לדרום יש לך בהתחלה את הרי מואב, בסדר? יש את גלעד שהוא היה בשליטת עמון, אחר כך את הרי מואב, אחר כך את הרי אדום, אחרי הרי אדום באים הרי מדיין, זה כבר ממש על גבול, באזור ירדן, גבול ערב הסעודית, ממש בקצה הדרומי של ירדן, הקצה הצפוני של סעודיה. אז זו מדיין, ומדובר בשבטים נודדים, כמו שהיום מסתובבים, שמע כל מיני שבטים של בדואים, ותכף נראה שהם מתנהגים גם כמו בדואים.
הגיעו כל כך רחוק, אז מגזרים?
כן, נכון, כמו שיש היום בדואים בארץ, שהם מקורם בחצי האי ערב. הם מגיעים בייחוד בשנים בעבר, בייחוד בשנים בצורות, שנים שהם לא היה גשם, אז הם היו נכנסים עוד יותר חודרים לארץ. כן.
7 שנים
ימים. אני זוכר אפילו קצת לפני קום המדינה, כשעוד לא היה גדר בינינו לבין ירדן, 70-80 שנה, אז היו שבטים בדואים, היו נכנסים פה לבקעת יבנאל, לעמק יזרעאל, כשהיה... ממש לא מזמן זה היה. קצת אפשר להיזכר, אבל יש עדויות לזה. אפילו עד לא מזמן. ותעוז יד מדיין על ישראל, מפני מדיין עשו להם בני ישראל את המנהרות אשר בהרים ואת המערות ואת המצדות. כלומר, עם ישראל, א', יש פה שני דברים, א', הם הקים לו מנהרות ומצדות, כל מיני מקומות מסתור בהרים. למה בהרים? כי תכף נראה שהמדיינים הם היו רחובים, וכאשר אתה רחוב, אז ההרים זה האזור היותר מוגן. אז זה אחד, ומנהרות, הכוונה כל מיני חורים. אני מזכיר לכם למשל, שכל מערכות המסתור מתקופת מרד בר כוכבא, הם בהתחלה היו מערכות של שמירה של אוכל ומזון מפני הרומאים. הרומאים היו לוקחים מיסים מאוד מאוד גדולים, היו מסתירים חלק מהיבול באותה תקופה. כשהתחיל המרד אז הפכו אותם גם למערכות מסתור, אבל באותה תקופה, בהתחלה זה היה, זה בדיוק מה שקורה פה, מנהרות ומערות בהרים. והיה עם זרע ישראל ועלה מדיין ועמלק ובני קדם ועלו עליו. אז זה, תכף נראה מה זה ועלה ועלו, יש פה הרבה לעלות ועליהם. בכל אופן, ברור מה שיש לנו פה, שיש לנו פה צירוף של כמה שבטים נודדים. יש את מדיין ועמלק, את עמלק כבר פגשנו פעם אחת בספר, פגשנו אותם יחד עם אהוד שמה, כן, אצל מואב, מואב ועמלק ביחד, ופה אנחנו רואים שעמלק, הנה אנחנו רואים אותו, הוא תמיד נספח לאויבים, זה גם כן שבט כנראה נווד, שוכן מחבילה, בואכה שור והלאה, כלומר ממדבריות סיני ומסתובב במדבריות, והנה גם פה הוא עולה יחד עם המדיינים, ובני קדם, בני קדם גם כן שבטים נוודים שמגיעים מן המזרח ועלו עליו. אז הם עולים על השדות, היה עם זרע ישראל והם עולים על השדות. ויחנו עליהם וישחיתו את יבול הארץ עד בואכה עזה. עד בואכה עזה, ולא ישאירו מחיה בישראל ושה ושור וחמור, כי הם ומקניהם יעלו ועליהם ובאו כדי הרבה לרוב, ולהם ולגמליהם אין מספר ויבואו בארץ לשחטה. אז עכשיו אנחנו תופסים איך זה מגיע, זה מגיע בכמות של עשרות אלפים, כמו הרבה. כמויות אדירות של מדיינים ועמלק ובני קדם שעולים על השדות. הדימוי הזה להרבה הוא דימוי כפול. למה הוא דימוי כפול? א', הוא מבחינת הכמות. בדיוק, אבל גם הם משאירים אחריהם כמו שהם משאיר הרבה. אין שום דבר ירוק, הם אוכלים את השדות עד הסוף. כן, לא משאירים כלום. ובוזזים את השה ושור וחמור, את כל הבהמות, בעצם משאירים את עם ישראל נקי מכל הבהמות, מכל היבול בכלל. כי הם ומקניהם יעלו כדי הרבה לרוב, להם ולגמליהם אין מספר. אנחנו מכירים את זה שבאמת השבטים הערבים היו להם גמלים בהמונים, וככה זה היה נראה. ובואו בארץ לשחטה. ויעיד על ישראל מאוד מפני מדיין, ויזעקו בני ישראל אל אדוני. כן, אז עם ישראל צועק אל השם, וידל, מלשון דלות, כן. ויהי כי זעקו ישראל, בני ישראל אל אדוני על אודות מדיין, וישלח אדוני איש נביא אל בני ישראל, ויאמר להם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אנוכי העליתי אתכם ממצרים, והוציא אתכם מבית עבדים, ואצל אתכם מיד מצרים ומיד כל החוציכם, ואגרש אתכם אותם מפניכם, ואתנה לכם את ארצם, ואמרה לכם, אני אדוני אלוהיכם, לא תראו את אלוהי האמורי אשר אתם יושבים בארצכם, ולא שמעתם בקולי. פה אנחנו קצת מתחילים להתוודע לכמה דברים. א', מתחילים להתוודע למה היה החטא, יש פה איזה איש נביא שנשלח, ננסה אחר כך אולי להבין, חז"ל לא מזהים את הנביא הזה, למרות שבדרך כלל חז"ל משתדלים לזהות, פה הם לא מזהים את הנביא שנשלח. ואנחנו רואים שהנביא מזכיר קצת את דיבורים של משה רבנו ביציאת מצרים. כה אמר השם אלוקי ישראל, אנוכי העליתי אתכם ממצרים והוציא אתכם מבית עבדים. אני מזכיר לכם שהפרק הקודם, אצל ברק ודבורה, כבר היה מיני יציאת מצרים, ועכשיו הוא בעצם פורט על אותם מיתרים. כן, הוצאתי אתכם ממצרים, גאלתי אתכם מבית עבדים, הצלתי אתכם מיד מצרים
וכולי. יש
פה גם עמלק שבא לפני... כן, עוד פעם עמלק, אנחנו נדבר על זה עוד רגע. ואמרה לכם, אני השם אלוקיכם, לא תראו את אלוהי האמורי אשר אתם יושבים בארצם ולא שמעתם בקולי. מה בדיוק המצב של עם ישראל מבחינה רוחנית? מה המצב? מה עושים?
עובדים את אלוהי האמורי.
אז לכאורה נראה במבט ראשון שעובדים את אלוהי האמורי. אם אנחנו מציע פירוש קצת שונה לזה על בסיס ההשוואות למקומות אחרים בתנ"ך, תזכרו את הביטוי לא תראו את אלוהי האמורי, אנחנו נציע לזה פירוש קצת שונה. מה הכוונה לראות אלוהי האמורי? עוד מעט נציע פה הצעה קצת שונה. ויבוא מלאך אדוני וישב תחת האלה אשר באופרה אשר יואש אבי העזרי וגדעון בנו חובט חיטים בגת להניס מפני מדיין. אז דבר ראשון, לא כתוב לנו מה קרה עם הנביא. הנביא בא, אומר איזה כמה אמירות כלליות, הוצאתי אתכם ממצרים, אתם לא שומעים בקולי, ואין שום המשך לאירוע הזה.
כנראה שאם קרה משהו בהמשך, אז
חזור בתשובה, או? כנראה שלא קרה,
אז למה הגיע
גדעון פעם? לא, שאלה מעולה. אני רק אומר, יש פה איזו אמירה של נביא, איפה נזכרנו, איפה כבר ראינו את זה בספר שופטים, אמירה כזאת של נביא, שבא ואומר ככה דברים כלליים? בהתחלה, בבוכים. מלאך השם שעולה אל הבוכים, נכון? וגם שם הוא אומר אמירות כלליות, אבל שם זה נגמר בזה שכל עם ישראל בוכה. פה, אדישות מוחלטת, כן.
המאבק של מדיין הוא לא מאבק רגיל, כאילו בספר שופטים.
במה הוא בלור המאבק רגיל?
כל זה שיעבדו את עם ישראל.
מעולה. אז לא דיברנו על זה, לא הערכנו בזה. המדיינים הם שוסי המדבר. לא מדובר פה בעם שמשעבד. כן? לא מדובר פה באומה בעלת ארץ. אלא מדובר בשובדדים. כן? כמו בדואים של היום. ממה בדואים מתפרנסים? מה בעיקר מתפרנסים? מגנבות. הם לא קוראים לזה כמובן לגנוב, אבל הם משיכות, השארת את האוטו, כנראה שלא אכפת לך ממנו, נכון? לא יודע אם יצא לכם פעם להיות בשטחי האימון בצאלים. בדואים על טרקטורונים. רגע תשאיר משהו, אני הייתי במילואים בפעם האחרונה, עובר בדואים עם טרקטורון, היה כזה חוט חשמל, מחובר למפצל עם כל המתנים, הוא פשוט לוקח את החוט יחד איתו עם כל הפלאפונים שקשורים אליו, הכל בטיזה, אסור לך לראות, אסור לו, פרנס, זה הפרנסה. כנראה שאם שרת את הפלאפון, כנראה ששרת אותו בשביל שיקרו אותו. זה הפרנסה, נכון שיש גם קצת צון ומראה מהצדדים, אבל זה לא עיקר הפרנסה, זה כאילו... אבל עיקר הפרנסה, אם יש עוד, יש פה כפר בדואי לא רחוק ממכם, נקרא שיבלי, בטח אתם מכירים, לא מכירים קצת את מעלליהם. דברים נמשכים להם לידיים, כן? כפר תבור סובלים מהם הרבה, נכון? שמועות אומרות שיש שם הרבה רכבים ואף אחד מהם לא קנו אותו. נכון, אני עוד לא בדקתי רכב רכב, אבל כאילו... באופן כללי, ודאי שזה הם משכו, קחו לכם, זה מצווה שהם מקיימים בהרחבה. וגם באותה תקופה, אז הם נוודים. עוברים בזה, עוברים לו, גונבים את הכל, עולים על היבול, לך תגיד להם משהו כשעולה המון כזה על השדות, אין לך מה להגיד, אין מהם, כדי הרבה לרוב ולהם ולגמליהם אין מספר, כן, אין מה לעשות. כן, אז זו דלות כזאת של עם ישראל ועיד על ישראל מאוד, זה לא רק בכסף, זה כאילו סוג של חולשה כזה שאף אחד לא מגיב, אבל כדי להגיב מול דבר כזה צריך איזושהי התאגדות. כל אחד דואג לעצמו, וכשכל אחד דואג לעצמו, אז אין מה לעשות מול כמויות כאלה. רק אם אתם מתאחדים מולם. בכל אופן, אז יש פה איזו אמירה, אז מלאך השם אומר איזו אמירה כללית, ואנחנו לא רואים פה איזושהי תגובה. בניגוד למלאך השם לבוכים, פה אז הנביא אומר להם איזה משהו כללי, ואין פה שום תגובה. ויבוא מלאך השם וישב תחת האלה אשר באופרה, אשר ליואש אבי העזרי, וגדעון בנו חובט חיטים בגת להניס מפני מדיין. התמונה הזאת היא תמונת התמונה הפותחת של הסיפור, והיא תמונה, עד עכשיו היינו בהקדמה של להבין כאילו מה קורה, מה הרקע. ועכשיו תמונת הפתיחה שאנחנו מכירים את גדעון, והתמונה הזאת היא תמונה מאוד 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 יפה, כי מלאך השם יושב תחת האלה, תכף בהמשך נראה שהאלה הזאת אולי היא בכלל עבודה זרה, משמש לעבודה זרה, כן? אלה זה עץ שעבדו אותו לעבודה זרה, הוא נקרא גם אשרה, אשרה, אשרה זה שם לא של סוג של עץ, אלא עץ שעבדו אותו לעבודה זרה. אז מלאך השם יושב תחת האלה, יש גם מלאך וגם האלה, עבודה זרה מצד אחד ומלאך השם מצד שני, והוא עושה את זה כאשר גדעון חובט חיטים בגת. למה גדעון חובט חיטים בגת? איך רואים בזה עוני? מה?
השם
הסביר שלו מתחבא. מצוין, אז התשובה הראשונה המקובלת שזה פחד. כלומר, בדרך כלל חובטים חיטים בגורן, הוא לא חובט חיטים בגורן, אלא בגד כדי שלא ימצאו אותו, כן? כדי להניס, זה מה שכתוב, להניס מפני מדיין. צריך גם לזכור שהגתות לא נמצאות ליד היישוב. למה הגת לא נמצאת ליד היישוב? מה? לא, לא בגלל הזבל. בית הבד לעומת שהוא דווקא מוציא לא פחות זבל, הוא כן נמצא בתוך היישוב. למה הגתות לא נמצאות בתוך היישובים בכל התקופה הקדומה? אי אפשר להוביל את הענבים, בסדר? זיתים זה דבר קשה, אפשר להוביל אותו. את הגת עושים ליד הכרם, כלומר מחוץ ליישוב, ליד הכרמים. אז הוא חובט, הוא לא נמצא בתוך היישוב, הוא נמצא באיזה מקום מוסתר יחסית, ליד הכרם, כן? מקום יותר מרוחק מהיישוב. והוא חובט. מה זה אומר גם שהוא חובט? זה כמות קטנה. אף אחד לא חובט כמויות של חיטים. יש הרבה חיטים, אז דשים אותם. חיטים דשים, לא חובטים אותם. כנראה שאין לו הרבה. ושהוא, איזה, אז גם אולי, אומנם אפשר לראות פה על זה שימוש בכוח שלו במקום על ידי בהמה, אבל עדיין בסופו של דבר יש פה איזשהי, יש פה איזשהו פחד ממדיין, להניס מפני מדיין.
איפה מזהים את עופרה?
מה? איפה מזהים את עופרה? זו שאלה מאוד יפה. יצא מאמר מאוד מאוד יפה של דביר אביב, מי שרוצה אני יכול לשלוח לו במייל, על זיהוי. בהתחלה היה מקובל לזהות את עופרה בכפר שנמצא לא רחוק מכאן, שנקרא טייבה, על רמות צבאים, מי שמכיר, ליד הפולה. כי הערבים, כל עופרה, כל פעם שיש כפר שנקרא כמו עופרה או עפרית, הם מתרגמים את זה לטייבה, טייבה תל איסם. עפרית בערבית זה שד. שד, ולכן כשמתרגמים את זה, הם מתרגמים את טובת השם, מטיבים את השם, טייבה תל איסם, ואותו דבר גם בעופרה שבבנימין, כפר טייבה ובעוד מקומות, ולכן הרבה זמן חשבו שזה פה. היום מקובל לזהות אותה דווקא בשומרון, אחרי שמצאו את חרסי שומרון, אז גילו שיודעים איפה ישבה משפחת אביעזר, משפחת אביעזר ממנשה, ישבה באזור הכפר אמתין, אף אחד פה לא מכיר, נכון? יש פה מישהו מהשומרון? כפר בשומרון. היה בגזרה, כן. כן, כפר שנקרא אמתין. אמתין בשומרון. ליד... לא, ליד ערק...
משהו שאנחנו מכירים.
טוב, לא זוכר את השם אותה, את כל ה... זה שם, בכל אופן... אז זה הכפר אמתין, וליד, היום יש שם חירבה שנקרא חירבה כפר עתה, והיא המזוהה כעופרה. כן, מקובל, זה איפשהו בשומרון, ולא ב...
לא בבנימין.
מה? לא, 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 ודאי לא עופרה של בנימין. אז יום השני אמרתי, זה עמק ישראל, שזה יותר הגיוני, אבל גדעון הוא ממנשה, צריך לזכור, זה יכול להיות או בצפון השומרון, זה יכול להיות גם בעמק ישראל, כי למנשה היו ערים בתוך יששכר, אבל זה לא יכול להיות באזור בנימין. כן, אז... אז הוא חובט חיטים להניס מפני מדיין. וירא אליו מלאך השם, וירא אליו מלאך אדוני, ויאמר אליו, אדוני עמך גיבור החיל. טוב, זה אפשר להבין את זה בכמה דרכים. דבר ראשון, השם עמך, זה ביטוי שאנחנו מכירים אותו מעוד מקום, מבועז, נכון? ובועז גם שם זה לקוצרים. זאת אומרת, יכול להיות שזה קשור באופן כללי, שמברכים ככה היו, זה הברכה מקובלת בשדה, כן? ולגבי הגיבור החיל, פה צריך לחשוב פעמיים מה בדיוק הוא מתכוון גיבור החיל. גיבור החיל בגלל שהוא חובט בעצמו, בכוחו, אולי. אני חשבתי שזה יכול להיות גם קצת אירוני, כן? גדעון, אין לו, הגיבור יעני, חובט חיטים בגת להניס מפני מדיין. גם כן גיבור, כן? קצת אירוני. אבל טוב, לא ראיתי שהם פרשים ככה, אבל קצת אפשרי. ויאמר אליו גדעון, בי אדוני! רגע, מה היינו מצפים שהוא יענה? מה התשובה המתבקשת?
השם
עם אחר. השם עם אחר, מעקיבא, לבחרה השם. לא השם עם אחר, לבחרה השם, כמו אצל בועז. לא. ויאמר אליו גדעון, בי אדוני! מה אתה אומר? ויש אדוני עמנו! ולמה מצרתנו כל זאת? והיה כל לפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו לאמור, הלא ממצרים אלינו אדוני, ויתן נטשנו אדוני, ויתננו בכף מדיין. כן? גדעון, כאילו דרך לו על איזה יבלת, המלאך, מה אתה אומר? יש השם, ואיפה, לאיפה בדיוק הוא נעלם? ואז איפה כל הסיפורים שסיפרו לנו אבותינו? חז"ל אומרים... מעולה מה שאתה אומר, אבל עוד רגע... מעולה, עוד רגע נחזור על זה. אבל מה חז"ל אומרים, מכירים? רגע, עוד לפני הזכות. מה זה, איפה, והיה כל נפלאותיו? אומר אמש, כן, ליל הסדר, ואבא סיפר לנו, כן, איפה, סיפר לנו את כל יציאת מצרים. עכשיו רק תקשיב. זה בכלל דבר מעניין, כי עוד שנייה נפגוש את יואש, נראה את יואש אבי העזרי ונראה מי הוא, עומד לו בחצר מזבח הבעל, עם האשרה, עומדים בחצר של יואש. אבל חז"ל טוענים שהוא מספר לו על יציאת מצרים. זה בכלל סיפור מעניין, אז אנחנו עוד נחזור לזה. בכל אופן, ודאי שמה שאמרתם זה נכון, כלומר הוא מגיב על דברי הנביא. הנביא אומר, העליתי אתכם ממצרים והוציא אתכם מבית עבדים. אומר גדעון, בסדר. איפה אתה היום? בסדר, אז היית איתנו אז. איפה אתה? וזה בהחלט מגיב על דברי הנביא. אולי אפילו ייתכן שמלאך השם הוא הנביא. כי הרי הנביא לפעמים נקרא, ואתה נקרא מלאך השם. היום חגי הנביא במלאכות השם, והנביא מלאכי, ומשה נקרא מלאך השם הזה, בהחלט ייתכן שהנביא הוא לפעמים נקרא מלאך. אז בהחלט ייתכן שהוא מגיב בכלל לדברי המלאך. כן.
גם בתקופה שהיו עבודת זרה,
עדיין הייתה שמירה על המסורת. מעולה. אז זו הנקודה שאני רוצה להגיע אליה, ואנחנו תכף נגיע לזה. מעבר לשמירה על המסורת, זה אפילו קצת יותר מזה. תכף נראה.
הרב, היה זיהוי לנביא
הזה? שאין זיהוי. זה אחד הנביאים שאין להם זיהוי. באמת מוזר שחז"ל לא הדביקו לו שם, אבל כן. לזה דווקא אין זיהוי. ויפן אליו, פסוק י' ד', ויפן אליו אדוני, ויאמר לך בכוחך זה והושעת את ישראל מכף מדיין הלא שלחתיך. כמה דברים צריך לשים לב פה. א', ויפן אליו השם. עד עכשיו דיבר איתו? מלאך השם. ועכשיו? תראו איך ההתקדמות, בהתחלה זה הנביא, אחר כך זה מלאך שזה כבר שליחות ישירה אליו ולא משהו כללי, ועכשיו זה ויפן אליו השם. האמת יכול להיות ששלושתם נעשים על ידי אותו אדם, בסדר? יכול להיות שגם כשויפן אליו השם זה על ידי המלאך, ומצאנו הרבה כמה פעמים שכתוב שהשם, בהתחלה כתוב מלאך ואחר והקדם מאוד בולט ואחר כך השם, אבל אין ספק שזה בא להראות על עלייה ברמת ההתגלות. עלייה ברמת ההתגלות, ויפן אליו השם, ועכשיו כל המפרשים פה מתווכחים, מה זה לך בכוחך זה? איזה כוח בדיוק הוא הראה פה? מה, הכוח שהוא חובט חיטים? מה בדיוק הלך בכוחך זה? אז באמת מארי קרא כותב שלא היה לו כוח, לך בכוח שאין לך, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שיראה פונס, אז לך בכוחך המועט, כן, והושעת את ישראל. בסדר. אז יש רד"ק מפרש לך בכוחך זה, בכוח שאני עכשיו אתן לך. כן, הקדוש ברוך הוא עכשיו אומר, אני אתן לך כוח, אבל החז"ל אומרים שלימד על עם ישראל זכות. איזה בדיוק זכות הוא דיבר על עם ישראל? לימד על עם ישראל? אז הוא האשים את הקדוש ברוך הוא, זה הזכות.
זה זכות?
זה כוח.
מה הזכות?
עצם זה שנמצאים בכף מדיין.
לא דיבר על זה.
לא, זה אומר, זה נותן.
ויתננו בכף מדיין, משלוש מילים האחרונות.
זה בהפוכה, בגלל שהקדוש ברוך הוא שהיה איתנו ממצרים, אז הרבה יותר קשה להם, אבל הקב"ה.
למה? הוא אומר, כמו שהוא היה איתנו במצרים, והיה כל נפלאותיו, הלא ממצרים העלנו ותן תשענו, לפחות שיהיה איתנו כמו במצרים.
זה כמו
יונה. כן, לא
שאני... אז נכון, אנחנו ננסה עוד רגע לראות את הזכות.
שכמו שהם היו כופרים במצרים, בכל זאת
עזרת עליהם. אז בואו ניתן כבר חצי פתרון. אז נתחיל דבר ראשון קצת אחורה, מה זה לא תראו את אלוהי האמורי. אני רגע קופץ לספר מלכים, פרק י"ז, נדמה לי זה בפרק י"ז. מלכים ב' פרק י"ז, שם מדובר על הכותים, הכותים שאשור מביאים אותם מבבל, מכותה ועבר וכל מיני מקומות כאלה, והם מושיבים אותם, ואז האריות מתחילים לטרוף אותם, ואז בגלל שהאריות טורפים אותם, אז שולחים להם כהן אחד שילמד אותם את משפט אלוהי הארץ, כן? אז אני מקריא לכם, ויהי בתחילת שבטם שם לא יראו את אדוני, וישלח אדוני בהם את האריות והיו הורגים אותם. ואז ויבוא אחד מהכהנים אשר יגלו משומרון, אני פסוק כ"ח, וישב בבית אל, והיה מורה אותם, איך יראו את אדוני. ואז בסוף הפרשה כתוב פסוק ל"ב, והיו יראים את אדוני, ועשו להם מקצותם כהני במות, והיו עושים להם בבית הבמות, את אדוני היו יראים, ואת אלוהיהם היו עובדים, כמשפט הגויים אשר יגלו אותם משם. את השם הם היו יראים, ואת אלוהיהם הם עובדים. מה קורה פה? כלומר, יש לנו פה, אז כן, זה לא, זה, זה, מה משמעות השיתוף הזה? מגיע לנו פה איזה גוי מרחוק, שהוא מגיע לארץ, הוא לא מכיר את אלוהי הארץ, ולכן מה קורה לו? הוא מתחיל לחטוף. אז הוא אומר, מה עשה? הולכים על בטוח. איך הולכים על בטוח? ממשיך לעבוד את העבודה הזרה שלו, אבל... מכבד את האל המקומי. זה נקרא לירו את אלוהי הגויים, בסדר? הוא יראה, יראה. הוא לא עובד אותו, הוא יראה. ליתר ביטחון, לא נפסיד. עכשיו נחזור אלינו, ואז בואו נזכר אצלנו. אז אצלנו כתוב, ואומרה לכם, אני אדוני אלוהיכם, לא תראו את אלוהי האמורי, אשר אתם יושבים בארצם, ולא שמעתם בקולי. כלומר, עם ישראל, מה שיש לנו פה, זה עבודה זרה בשיתוף עם עבודת השם. כן? שמצד אחד עובדים את עבודת השם, ומהצד השני, יד שנייה, ליתר ביטחון, תהל המקומי. וזה אחד הדברים הכי קשים, כאשר בצבא מגיע וכובש ארץ, כן? כובש שטח שהוא זה, עכשיו, הרבה פעמים הוא מקבל מהתרבות המקומית. למשל, הצבא הרומאי, כשכבש את ארץ ישראל, אחד הדברים שאחר כך השפיעו על האימפריה מאוד, זה שהצבא הרומאי כמעט כולו התנצר. ובעקבות זה כל האימפריה התנצרה. כי הצבא כבר היה יותר חזק מהקיסר. כן? זה דוגמה הפוכה. כן? אז אותו דבר, עם ישראל מגיע לארץ, הסכנות הם מאוד... התורה כל הזמן מזהירה, לא תתחתן בה. התרבות המקומית היא מאוד חזקה. היא נמצאת עם התושבים. אל תתחתן איתם, אל תשתחווה לאלוהים. מאוד מאוד סכנה גדולה כשאתה כובש שטח, שאתה התרבות, אמנם אתה כבשת, אבל את התרבות שלהם תכבוש אותך. וזה, אני, לא תראו את אלוהי האמורי, אשר אתם יושבים בארצם, בארץ שלהם, ולא שמעתם בקולי. מעולה. אז זה המצב, וזה אולי גם הסיפור של מלאך השם יושב תחת האלה. זה בדיוק תמונת הפתיחה. אלה מלמעלה, אשרה, ומתחת יושב מלאך השם. כלומר, בו זמנית, באותו תמונה אנחנו קולטים גם את מלאך השם, גם את האלה וגם את העונש. בסדר? גם את החטא של עבודת השם בשילוב עם אשרה, וגם את העונש שזה לחבוט חיטים בגת. זה העונש. זה שגדעון חובט חיטים, שזה כמות קטנה, כן? כמו שאמרנו, בגת, כי הוא מפחד. להניס מפני מדיין, אז בתמונת המפתח, בפסוק הראשון, כבר קיבלנו את כל המצב. המצב הרוחני, כן? החטא ועונשו.
וזה גדעון לא יודע כאילו שזה בטעם חוטא?
ועל זה בדיוק מעולה, ועל זה בדיוק טוען גדעון. אני קורא בחזקאל פרק כ"ה. זו בדיוק טענת גדעון כלפי המלאך או כלפי הנביא. חזקאל פרק כ"ה. כמה הם נראו כ"ה? אולי פחות, שנייה, אני זוכר את זה. כן, סליחה, פרק לא, אני רציתי את פרק כ'. פרק כ'. יחזקאל בפרק כ' מדבר על יציאת מצרים. ספר לנו דברים שלא ידענו על יציאת מצרים. חז"ל כן אומרים אותם, אבל אצלנו בחומש שהם לא כתובים. פסוק ה'. ואמרת עליהם כה אמר אדוני אלוהים, ביום בחורי בישראל, ואשא ידי לזרע בית יעקב ויבדה להם בארץ מצרים, ואשא ידי להם לאמור אני אדוני אלוהיכם. ביום ההוא נשאתי ידי להם להוציאה מארץ מצרים, אל ארץ אשר תרתי להם זבת חלב ודבש צבי לכל הארצות. ואומר עליהם, איש שיקוצי עיניו השליחו, ובגילולי מצרים אל תתמאו, אני אדוני אלוהיכם, ויאמרו בי, ולא אהבו לשמוע אליי, איש את שיקוצי עיניהם לא השליחו, ואת גילולי מצרים לא עזבו. ואומר לשפוך חמתי עליהם לחלות אפי והם בתוך ארץ מצרים. ואס למען שמי לבלתי החל לעיני הגויים אשר המה ותוכם אשר נודעתי עליהם לעיניהם להוציאה מארץ מצרים. מה אומר יחזקאל? יחזקאל אומר שישראל ביציאת מצרים עובדים עבודה זרה. הרי מה השם אומר להם? משכו ידיכם, נכון? משכו וקחו לכם, חז"ל אומרים משכו ידיכם מעבודה זרה וקחו לכם סלע בית אבות. אז הם מבינים את המצב שעם ישראל נמצא בו, ולכן חז"ל מתארים שהסה היה העבודה הזרה של מצרים, שזו פעולה שאמורה להכריח את עם ישראל לעזוב את עבודה זרה. עזר? לא עזר. בקריאת ים סוף אומרים חז"ל, מה אומרים? הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. מאיפה חז"ל אומרים את זה? הרי אצלנו זה לא כתוב בחומש, מיחזקאל. ביחזקאל זה כתוב, איש את גילולי, איך כתוב? איש את גילולי עבודה לא השליחו. לא, כן, לא משנה, נשארים עם העבודה זרה שלהם, רבאס, למען שמי. גם ביציאת מצרים, וזאת טענתו של גדעון. אמנם הייתה עבודה זרה יחד עם עבודת השם, אבל הקדוש ברוך הוא, אתה הוצאת אותם למען שמך. זה המצב. זה המצב עכשיו. זאת טענת הזכות של גדעון. טענת הזכות של גדעון היא שכשעם ישראל גם עובד את השם וגם עובד עבודה זרה, יש פה אפשרות שהקדוש ברוך הוא יציל אותם גם אף על פי שהם לא מגיע להם למען שמו. כמו שהיה ביציאת מצרים, וזה בדיוק מה שהוא אומר. והיה כל נפלאותיו. שסיפרו לנו אבותינו, הלא ממצרים אלינו, ואתה נתשנו, והתנינו בכף מדיין. במה אנחנו גרועים מהם? זה, לך בכוחך הזה, כן? שיש, מגיע לעם ישראל, שיושיעו אותו. זה מה שאומרים חזן. אז הרקע, והוא חשוב מאוד להבין את ההמשך. בלי זה אי אפשר להבין את ההמשך. הרקע להבנת הסיפור הוא שיש פה עבודה זרה משותפת עם עבודת השם. תזכרו את המילים הלא שלחתיך שהן קצת מצלצלות לנו מוכרות. ויאמר אליו, בי אדוני, במה הושיע את ישראל, הנה על פי הדל במנשה ואנוכי הצעיר בבית אבי. מוכר לנו מאוד אנשים שהקדוש ברוך הוא ממנה אותם והם אומרים, אני לא ראוי או אני הקטן, מי אומר ככה? מי אומר משהו מאוד דומה? שאול, שאול אומר דברים מאוד דומים, אחרי קטנה ממשפחות בנימין, כן.
משה
שאומר, על פי, המילה על פי פירושה משפחתי. מילה באמת נדירה בתנ"ך, אבל מצויה בעוד כמה מקומות בתנ"ך במובן הזה. לא, במקרה, בהקשר הזה זה על פי, הכוונה, כן? אלפי מנשה אולי. ריבות אפרים הם אלפי מנשה, למרות ששם אפשר לפרש גם את המילה אלפי בצורה הרגילה שלה. בסדר? אבל, כמו אלופי עשיו אתה אומר. יכול להיות, יפה. כן, אבל היא מופיעה עוד בתנ"ך בהקשר הזה. כן, אז על פי הדל במנשה, ואנוכי הצעיר בבית אבי, ויאמר, אז הוא אומר, במה הושיע את ישראל, ויאמר אליו אדוני, כי אהיה עמך. כי אהיה עמך, מאיפה זה?
משה
רבנו, והנה אנחנו, זה כבר לא, מקודם הלא שלחתיך, גם היה אצל משה הלא, אנוכי שלחתיך, וביטויים שחוזרים. כי אהיה עמך, דומה למה שיש אצל יעקב ויצא, נכון, אבל אצל משה זה ממש מילה מילה, כי אהיה עמך וזה לך האות. והוציא אחלה את העם ממצרים, תעבדו נטלנו על הער הזה, וזה כבר אומר לנו. כלומר, הקדוש ברוך אומר, באמת אתה דל, וכולי, אבל אני נמצא איתך, לא בכוחך. מצוין. והקיטה את מצרים כאיש אחד, ואת מדיין כאיש אחד. מה זה והקיטה את מדיין כאיש אחד? האפשרות ראשונה להבין?
כמו איש אחד.
כמו איש אחד. כלומר, את כולם בבת אחת, בקלות. אוקיי, מה עוד אפשר להבין? שימו את זה כאן איפשהו בזיכרון, הוא לבד. שימו את זה ככה. ננסה אחר כך לראות אם זה באמת קורה.
איך זה כאיש?
כן, אתה, והקיטה. והקיטה אתה.
אבל זה כן.
בסדר, כמו כן, אתה לבדך. תכף אחר כך גם נראה מה זה הכה. הוא לא יהיה לבד, אבל כאילו איש אחד. תזכרו את זה כאן. ודאי שזה לא הפשט, אבל אחר כך נראה שזה בהחלט ייתכן להבין ככה. ויאמר אליו, אם נא מצאתי חן בעיניך ועשית לי אות שעתה מדבר עמי. אל נתמוש מזה עד בואי אליך והוצאתי את מנחתי והנחתי לפניך ויאמר אנוכי אשב עד שובך וגדעון בא ויעש גדי עיזים ויפת קמח מצות הבשר שם בסל והמרק שם בפרור ויוצא אליו אל תחת האלה ויגש חזל אומרים מכאן כנראה כלי חזל לומדים מכאן שפסח היה מכאן למדו שפסח היה יש מצות ויש
בשר
גדי ממש פסח היה כן ויאמר אליו הלך האלוהים קח את הבשר ואת המצות והנח אל הסלע הלז ואת המרק שפוך ויעז כן. מה מצלצל לנו פה? בקול גדול, מה מצלצל? איזה מי עשה ככה?
שמשון, מה?
לא שמשון, יש ציפור דומה שם אצל מנוח, אבל מה?
אליהו.
למה זה מזכיר את אליהו?
מרק שפוך.
ואת המרק שפוך, בדיוק, אליהו. עם בר הכרמל, שופך את המים, נכון? אז זה רק הצלצול הראשון מאליהו, תכף נראה עוד כמה צלצולים מאליהו.
אני אומר לעשות את זה כאילו שלא יהיה ליד האלה.
להפך, חז"ל אומרים שדווקא מתחת לאלה. כן, אפילו אומרים שזה היה הוראת שעה ושזה היה אסור.
חובת חיטים בפסח?
מה?
חובת חיטים בפסח?
דווקא הגיוני. דווקא הגיוני. שאלה טובה. לא, זו שאלה טובה, כי בדרך כלל בפסח עוד לא חובתים את החיטים. יכול להיות שדווקא לכן. כן, כן, יכול להיות שזה גם קשור ללהניס מפני מדיין, שזה לא בזמן. זה יפה מה ששאלת. בכל אופן, אני חושב שיותר חשוב מה חז"ל רצו להגיד, וזה שיש פה קורבן פסח, וזה אומר שיש פה איזשהו שחרור, חג החירות וכולי, שמתבקש, כן, שהוא יעשה את, שגדעון יצטרף אליו. וישלח מלאך אדוני את קצה המשענת אשר בידו, המשענת זה המטה, ויגע בבשר ובמצות, ותה על האש מן הצור, ותאכל את הבשר ואת המצות, ומלאך אדוני הלך מעיניו, תזכרו את זה, א', מזכיר מאוד את אליהו עם האש, אבל, כן, אנחנו עוד ננסה עוד מעט להבין מה מלאך השם מנסה להגיד לו בזה. ויהר גדעון כי מלאך אדוני הוא, ויאמר גדעון, אה, אדוני אלוהים, כי על כן ראיתי מלאך אדוני פנים אל פנים,
ויאמר...
מה?
ופה משמע שזה לא נביא דווקא.
נכון, מכאן משמע שהוא לא היה נביא, למרות שאי אפשר לדעת, כן? פנים אל פנים, עוד ביטוי שמופיע רק אצל משה ואצל יעקב, פנים אל פנים.
גם
ההורים של שמשון. כשהם, אותו פחד, אותו פחד, כי ראינו... ויאמר לה אל תירא לא תמות, ויבן שם גדעון מזבח לאדוני, ויקרא לו אדוני שלום עד היום הזה, עודנו באופרת אבי העזרי. אז כמה מילים על הדברים האלה. דבר ראשון, יש שני סוגי מזבחות בתנ"ך, צריך לזכור את זה טוב. יש מזבח שמטרתו להקריב עליו קורבנות, ויש מזבח שהוא עד, עדות. בדרך כלל מזבח שהוא עדות, נותנים לו שם.
השם ניסי.
השם ניסי למשל, האל בית אל, נכון? אברהם אבינו, כל מיני מזבחות אברהם, יעקב. משה, במקרה הזה גדעון, מקימים, זה מזבחים, מזבחות של עדות על התגלות אלוקית. כמו כאן, לא מזבח שנועד להקרבה, אלא מזבח של, ולכן יש לו שם. למה קוראים למזבח השם שלום?
כי הוא מתבשר על השלום.
כי ככה השם אמר לו, שלום לך, אל תירא. כן, זה היה, דבר השם, זה היה דבר השם. ואף על פי כן, זה מזכיר לנו קצת את הקנאות של פנחס, כן, את בריתי שלום, שמתבקשת ככה שתצלצל, בייחוד אם צלצל לנו מקודם אליהו. מה? בבמות, כן, לא בכל מקום, בבמות, כן. ויהי בלילה ההוא, כן, זה כבר גם מתחיל, השם יקע כל בכור, ויאמר לו אדוני, קח את פר השור אשר לאביך, ופר השני שבע שנים, תקשיבו טוב, קח את פר השור אשר לאביך, ופר השני שבע שנים, והרסת את מזבח הבעל אשר לאביך, ואת האשרה אשר עליו תכרות, ובנית מזבח אדוני אלוהיך על ראש המעוז הזה, במערכה, ולקחת את הפר השני, והעלית עולה בעצי העשירה אשר תכרות. אז חז"ל אומרים שזו הייתה הוראת שעה ושזה אסור וכולי. אבל מה עושים עם הפר הראשון?
כן.
זו השאלה.
מה זה פר שני שבע שנים?
ומה זה פר השני שבע שנים? מה זה, קח את פר השור אשר לאביך, נניח, ואת פר השני שבע שנים. אז לוקח שני פרים, ואז אומרים לו, ואת הפר השני תקריב על המזבח. רגע, והפר הראשון?
למדת גם פר וגם שור.
נו, פר השור, כנראה שזה התיאור שלו. אפשר לחשוב מה זה אומר. אני לא יודע אם אתה חושב מה זה אומר פר השור.
כנראה
שהוא ארצי מכיר. יכול להיות, פר שור, כן, הוא השור. יכול להיות. אני חושב שהרבה פעמים זה מציין בהמת עבודה, כן, שור, ולא בניגוד לפר שזה להקרבה.
פר זה נראה לי ארבע
כאילו, לא? אני חושב שזה להקרבה, אבל...
פר זה הקרבה ושור זה עבודה?
נראה לי ככה. כן, בכל אופן, לענייננו, עדיין, מה עושים עם הפער הראשון? נעלם פה פער אחד. ובנית מזבח להשם אלוקיך על ראש המעוז הזה במערכה, ולקחת את הפער השני ועלית עולה בעצי השירה אשר תכרות, ו... מה עם הפער הראשון? חסר, ויקח חסר מן הספר. ויקח גדעון 10 אנשים מעבדיו, ויעש כאשר דיבר אליו אדוני, ויהי כאשר ירד בבית אבי ואת אנשי העיר מעשות יומם, ויעש לילה. לא מצלצל, לא מוצלח. משהו לא דפק כמו שצריך.
יש לו עבדים.
הנה, כתוב.
אבל הוא אמר מקודם שהוא משפחה הכי
נדחת מנשה. כן, נכון, אבל לא שהעבדים שלו, מעבדי אדוניו, מעבדיו, כן, מבית אביו, כן. כנראה אנשים משרתים של זה, אגב, תכף נראה, למה זה חשוב שהוא כן לוקח 10 אנשים? מניין, מעולה, הוא עושה את זה באיזשהו ציבור. גם מיד, תכף נראה שמה? שכולם יודעים מזה, תכף נראה שזה מהר מאוד מתגלה, ברור שאם אתה עושה עם 10 אנשים, אז למה הוא עושה בלילה? הוא מפחד, הוא מפחד שמה? מפחד שיהרגו אותו, יש פה איזושהי קטנות, איזושהי קטנות, בניגוד למשה, בשם, בעצם היום הזה, בניגוד ל... מי עוד? עוד רגע.
אליהו.
למה אליהו?
באים אליו
10-50
לקחת אותו ישר.
אליהו אומר לאחאב, תקבוץ את כל ישראל אל הר הכרמל, נכון? ומביא את נביאי הבעל, נכון? ואז הוא לוקח שני פרים. פר אחד, לא, עכשיו אתם מבינים מה זה שני הפרים? למה צריך פה שני פרים? זה בדיוק הסיפור. למה מקודם המלאך אותו דבר כמו באליהו? זה בדיוק הסיפור. כמו שאליהו נותן את המים האחרונים של העם, נותן את המים האחרונים לקדוש ברוך הוא ושופך את המים על המזבח, מה עושה פה גדעון? הוא נותן את האוכל האחרון, נכון? אין לו אוכל. הוא אומר, מה, חכה לי רגע, אני הולך להביא אוכל. אין אוכל זמין. הוא הולך להביא אוכל, ובדיוק אותו סיפור. ממש אותו סיפור, לתת את האוכל האחרון שלך, והמלאך מראה לו מה צריך לעשות, צריכה לרדת אש מן השמיים. למה כשגדעון עושה לא יורדת אש מן השמיים? למה כשהוא זובח את פר השני שבע שנים? תכף אני אסביר מה זה שבע שנים. למה לא יורדת אש מן השמיים? כי הוא עושה את זה בלילה. אם היה עושה את זה ביום בהעזה, לעיני כולם, הייתה יורדת אש מן השמיים. כמו אצל משה.
פר השור שעבד את זה, פר שעבדו אותו,
שעבדו. פר השני שבע שנים הוא כנראה פר שעבדו אותו לעבודה זרה. מה זה שבע שנים? ששבע שנים אומרים חזל, מפתמים אותו לעבודה זרה. אז מה זה אומר? א', תחשבו מה זה, א', א', זה אומר מסירות נפש. הרי אין אוכל לאכול. אין אוכל. אבל לעבודת הבעל יש. כדי לפתם את הפר, יש. את הפר לעבודה זרה. זה דבר ראשון, זה כבר מראה שהעבודה זרה לא הייתה מקרית. הדבר השני שיש פה, מה זה שבע שנים? איפה מוכר לנו השבע שנים? מה פרעה? חבר'ה, מתחילת הפרשייה פה. ויתנם אדוני ביד מדיין שבע שנים. אותם שבע שנים של שיעבוד הם שבע שנים של מה? של פתאום הפר לעבודה זרה. אתה רואה שאנשים, יש שיעבוד ואנשים לא מבינים בכלל. זו האדישות הזאת שדיברנו קודם לנביא, לנביא. הנביא אומר משהו, זה לא, זה עבר ליד האוזניים. יש פה שיעבוד, העונש בא מיד עם החטא, כלום, שום דבר. החטא ועונשו פה באים מהר מאוד, זה לא כאילו היה צריך לזה. איך שהם מתחילים לפתם את הפר, מתחיל השיעבוד של המדיינים. ובמסירות נפש הם ממשיכים לפתם אותו ולא מבינים שזה הגורם של השיעבוד. ועכשיו בא מעשה גדעון. למה חשוב פה העניין זה כמו אליהו בהר הכרמל? כי מה המצב אצל אליהו בהר הכרמל? מה אומר להם אליהו? בדיוק, עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? אנשים עובדים את השם בצד אחד, וביד השנייה מה הם עושים? עובדים את הבעל. אי אפשר להחזיק את החבל בשני קצותיו. אם השם הוא האלוהים, לכו אחריו. אם הבעל, לכו אחריו. רק אם מבינים קודם, כמו שהבנו, כן, שהם יראים את אלוהי האמורי, הכוונה שהם יראים גם את אלוהי האמורי. וזה המצב, וזה הסיפור של ההשוואה ליציאת מצרים. עכשיו מובן הסיפור. יש פה שני פרים. הוא היה אמור לעשות את זה ביום עם אנשי העיר ולהגיד להם, שמעו, אני, זה הפר שלי, אני מקריב אותו לקדוש ברוך הוא. אז זה שלכם, תעשו את זה, נו, קדימה. גם שם, אליהו בונה את מזבח השם והרוס. גם פה, גדעון בונה את מזבח השם. זה בדיוק מה שאמור לקרות. ולא יורדת אש מן השמיים. ולא יורדת אש מן השמיים, כי גדעון מפחד ועושה לילה. וכל המעמד הענק של החזרה בתשובה שהיה אמור לקרות, לא קורה. לא קורה.
אז הוא רק שבר במזבח?
מה?
אז הוא רק שבר במזבח?
הוא גם הקריב, אבל לא יורדה אש מן השמיים. והשכימו אנשי העיר בבוקר, והנה נוטץ מזבח הבעל והאשרה אשר עליו קורתה, ואת הפר השני הועלה על המזבח הבנוי. אפילו הם קוראים לפר השני. אז יש פר אחד, הוא משאיר להם קשור. נראה אותם. ויאמרו איש אל רעהו מי עשה הדבר הזה, וידרשו ויבקשו. ויאמרו גדעון בן יואש עשה הדבר הזה, לפחות הוא לא עושה את זה בסתר, אלא עושה את זה באמת, הוא עושה את זה בגלוי, כן? עושה את זה באיזושהי צורה שבולטת. ויאמרו אנשי העיר אל יואש, הוצא את בנך וימות, כי נטץ את מזבח הבעל, וכי חרת את האשרה אשר עליו. ויאמר יואש לכל אשר עמדו עליו, אתם תריבון לבעל, אם אתם תושיעון אותו, אשר יריב לו, יומת הדבוקר, אם אלוהים הוא ירב לו, כי נטץ את מזבחו. במילים אחרות, זה קצת מזכיר את אליהו. אליהו מכריח את נביאי הבעל, אומר להם, שוב, אם הוא האלוהים, קדימה בוא נראה אותו עושה משהו. גם פה ההוכחה שהבעל הוא לא עובד, הוא לא אלוהים, ידיך השליעה. אם הוא אלוהים, בוא נראה אותו. נו, בוא נראה אותו עושה. זה מאוד מזכיר את אליהו. את מי עוד זה מזכיר לנו הסיפור הזה?
תרח.
את תרח. נכון. זוכרים את הסיפור על תרח? עם הפסלים? כן, שאברהם אבינו שובר את כל הפסלים, זה היה אצל בגן של סימה, אתם לא זוכרים? שובר את כל הפסלים, אברהם אבינו, ואז נמרוד רוצה לזרוק אותו לכבשן, ומה אומר תרח לנמרוד?
אם הוא
זה, שהוא יעניש אותו, נכון? כולנו גדלנו הסיפור הזה. מאיפה חזל הביאו את הסיפור הזה? מכאן, ברור שמכאן. אנחנו, יש פה תופעה שצריך להכיר אותה. לפעמים חזל לוקחים סיפור, שאנחנו מכירים ממקום אחד בתנ"ך, ומעבירים את הסיפור למקום אחר. אני אתן דוגמה. יש סיפור מאוד ידוע, גם כן למדנו אותו בגן, על משה רבנו, שהוא גדל בבית פרעה, ואז יום אחד הוא מושיט את ידו ולוקח את הכתר של פרעה. נכון? ואז אומרים החרטומים, טוב, צריך להרוג אותו, הוא רוצה למלוך במקומך. אז אומר להם, כן, בא שם המלאך גם כן נראה לי, ואומר להם, שצריך לבדוק אם נושין שתי צלחות, נשים לו שתי צלחות, צלחת אחת עם גחלים לוחשות וצלחת אחת עם אבנים טובות, כן? ואז נראה למה הוא יושיט את היד. אם הוא יושיט את היד לאבנים הטובות, כנראה שיש לו שכל. אם הוא יושיט את היד לגחלים הלוחשות, כנראה שהוא טיפש. ואומר, מסופר שמה שמשה באמת הושיט את היד לאבנים הטובות, ובא גבריאל ו... דחף לו את היד אל הגחלים, ואז הוא מהר לקח, שם את זה בפה, ונהיה מגמגם. טוב, אז דבר ראשון צריך להבין שכשכבד פה וכבד לשון בצורה פשוטה, לא הכוונה מגמגם כתוצאה מזה, אלא הכוונה שהוא לא איש דברים, בסדר? שהוא לא מדבר יפה. הוא לא יודע, זה לאו דווקא מגמגם, זה בצורה פשוטה. אבל מה חז"ל רצו להביע? חז"ל רצו להביע, יש בסיפור הזה הרבה דברים. א', כי חז"ל הרבה פעמים מתארים את גבריאל, צריך לדעת שהרבה פעמים מדובר על התגברות פנימית, כלומר הנטייה הפנימית של משה הייתה להושיט את ידו אל המלוכה החיצונית, הזוהרת, הכתר הנוצץ, האבנים הטובות, ובסופו של דבר הוא בחר בדברים שהם בוערים מבפנים, הכל, כן? כאש בוערת, עצור בעצמותיי. הנבואה, כוח הנבואה, שהוא מאוד פנימי, אבל בחוץ, וזה המחיר. כשאתה אדם מאוד רוחני, אז אתה לא איש דברים. זה המחיר, זה בעצם מה שחזל אומרים, שהוא נהיה מגמגן, כן? שהוא בחר. בסוף הוא הצליח להתגבר על הנטייה שלו לזה, זה הדבר הראשון בצורה פשוטה. אבל מאיפה חז"ל לקחו את הסיפור הזה עם הגחלת? מה, מאיפה עלה להם סתם הסיפור הרעיון הזה? מאיפה? נו, איזה נביא?
נו, זה...
כן, בדיוק.
נו, אז עם הכנפיים.
או, בדיוק, הנביא עם הכנפיים. ישעיה, ישעיה, הנביא ישעיה, פרק ו', הוא היה אופלה אחד מן השרפים ורצפה בידו. ויגע על פי, מכירים?
אבל זה
העונש
שלו,
אה? איזה העונש שלו? זה אתה, עוד פעם עם חז"ל, אבל הפשט הוא שזה, הנה שר אבנך וחטאתך תכופר, כן? ואז הוא מתחיל להתנבא. כלומר, עוד פעם, כוח הנבואה, זה, כשנגיד פעם נדבר שם על ישעיה, אז אני אסביר מה הסיפור שם בגדול, בגדול אני אגיד, שיש שם מראה פיזי, שישעיהו רואה אותו כמראה רוחני, הרי מתי זה קורה כל האירוע הזה? אתם בוררים אותי קצת זה, אבל... שמה קורה בשנת מות המלך חוזיהו?
הרעש אדמה.
רעידת אדמה, נכון? אז בואו נתאר קצת, אני אגיד את זה בקצרה. לא מדובר שהוא מת, מדובר שהוא נצטרה לפי חז"ל. ויש רעידת אדמה. מה קורה בבית המקדש כשיש רעידת אדמה? וינועו אמות הסיפים. והבית נמלא עשן. ואז אף גחל אחד מהמזבח ופוגע לישעיהו איפה?
בפה.
אבל ישעיהו... הוא רואה דבר אחר, הוא לא רואה גחל אף מהרעידת אדמה, מה הוא רואה?
מישהו לוקח
את הגחל. נכון, הוא רואה מלאך שלוקח את הגחל ומעיף לו את זה על הפה. בסדר? יש פה התרחשות טבעית, טבעית. רעידת אדמה עם גחל שאף, אבל ישעיהו מבין שיש מאחורי ההתרחשות הזאת איזושהי אמירה אלוקית.
חזר?
בסדר? מה? לא, לא, חזר משהו אחר.
למה אומרים
שאושר
בן מהגבד לשון רובו? כמה פעמים ראו
אותו נועם ליד כל העם? לא כמה פעמים, פעם אחת. זה בדיוק הסיום. הוא נהפך מלא איש דברים ל-ואלה הדברים. חז"ל מדברים על זה. כן, אבל זה התהפכות. לקח לו 40 שנה לעבור את המהפך הזה. גם אתה אחרי ש-40 שנה תוביל לנשים.
אבל תורה, דבר השם
משה אמור,
דבר אל בני
ישראל. בסדר, אבל זה שהוא אומר את מה שהשם אמר לו.
הוא אומר לאהרון, ואהרון אומר לאהרון.
כן, אבל להיות איש דברים, מה זה איש דברים? אחד שיכול לשכנע אותך, כן? שאומר דברים, כן. דמגוגיה רטוריקה, כן. דמגוגיה זה חיצוני, אבל רטוריקה, תורת הנאום, כן. יפה. אז, 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 אז מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שחזל לפעמים לוקחים סיפור מנביא אחד, מנביא במקרה הזה, חזל רוצים להשוות בין משה לישעיה נגיד. בסדר? זה היה המטרה. כי לוקחים סיפור מישעיה ושמים אותו אצל משה, אנחנו מבינים שיש איזה קשר בין משה לישעיה, חזל מדברים עליו, על הקשר ועל היחס ביניהם. אותו דבר כאן. יש פה איזושהי השוואה של חזל רוצים שנעשה השוואה בין מי? בין גדעון לבין אברהם אבינו. אברהם אבינו הפסילים. זו המטרה. זו המטרה של ההשוואה שחזל רצו ליצור. מה המטרה של ההשוואה? לטובת מי ההשוואה הזאת? לטובת אברהם או לטובת גדעון? כשאברהם אבינו שובר את הפסלים.
לטובת אברהם.
לטובת אברהם. למה לטובת אברהם? אברהם, כשהוא שבר את הפסלים, לא בא אליו אף מלאך השם ואמר לו לעשות את זה. פשוט עשה לבד. הוא קם ועשה לבד. לא, זה הבדל עצום. זה פשוט, זה ההבדל העיקרי. רוצים להראות, מצד אחד שמים את גדעון על הסקאלה של אברהם. מצד שני, חזל בעצם, אז המטרה של ההשוואה הזאת היא להראות לנו, אתם זוכרים את גדעון? אברהם אבינו עשה את מה שעשה גדעון, בלי שיגידו. זה מה שחזל רוצים להגיד. בסדר? זה המטרה של הסיפור. ויקרא לו ביום ההוא ירובעל לאמור ירב בו הבעל כי נתץ את מזבחו.
ירובעל זה גם אבל שהוא
ירב עם הבעל. ירב בו הבעל, בסדר, אז מצוין. אז איך, מה, המטרה, מה באמת השם המקורי של, שלו היה? גדעון או ירובעל?
גדעון.
אני הודעתי, לא, קשה פה להבין, המפרשים פה באמת רואים כל מיני דברים. המילה ירובעל, זה, הפשט שלה זה לא ירב בו הבעל. ירו זה שם ש... כמו ירושלם, ירואל, כל... אנחנו מוצאים דברים כאלה, בסדר? ירו, מלשון ירא, נכון, כמו השם ירא, השם ירא, בירושלים. אז ירא בעל באמת זה היה על דרך הכי... אבא שלו שהיה עובד הבעל, קרא לו מרובעל. בסדר? אחרי שהוא רב, אחרי שהוא שבר את מזבח הבעל, אמרו לאבא שלו, אתה קראת לו ירובעל, תראה מה קרה, הוא... רב עם הבעל, או הבעל אמור לריב והתערב בו הבעל, כן? אז מה, איך קראו לו ירובעל או גדעון? ייתכן שדווקא גדעון זה השם שנוסף לו. למה?
כי הוא גדע את
האשרה. כי הוא גדע את האשרה. בסדר? זה יותר הגיוני, שאת השם הזה דווקא הוסיפו לו. יכול להיות, בסדר? בכל אופן השם שמות שלו... ירובושת זה, מה זה? נפגוש את זה רק בהמשך, מה זה אומר? כמו מפיבה, אותו דבר. כלומר, שמות שמוזכר בהם בעל, יש תיקון סופרים, בסדר? שהופכים אותם ירובושת, אבל כמובן זה לא השם, איש בושת, איש בעל, בסדר? בסדר, אז זה תיקון סופרים, אבל במקור זה שם, זה היה השם שלו.
מה,
איך
שאול
קרא בן שלו? כן, שאול. מה? זה פשוט מאוד. בעל זה לא היה נחשב מילה שדווקא של עבודה זרה בהכרח.
בעל?
בעל, כן, זה לא היה בהכרח, יכול להיות שזה גם היה שם של הדמות, בסדר? כמו בעל, בעל ואישה, כן.
אדוניה.
בסדר? כן, אדוני, כמו אדוניה, נכון? זה בדיוק המשמעות של זה. זה לא כזה וזה. ברגע שהעבודה זרה התפשטה, אז פתאום התברר למפרע שהשם הזה הוא לא יפה. אז אנחנו עושים תיקון, כן? אז תיקון סופרים עושים להשם הזה מפי בושה.
מה
זה קצת
כאילו? מתי כאילו בדיוק?
ספר שופטים נערך על ידי שמואל, יכול להיות ששמואל הנביא, כאילו,
כשהוא... אם פעד שמואל היה לו הרבה עבודה זרה,
אז הוא אמר בגבולים ועד? יכול להיות, תיקון, כן, דברים כאלה. האם תמיד קראו לתמנת חרס, תמנת סרח וזה, למה בשביל יהושע זה מופיע ככה ושופטים ככה?
לא, נכתב על ידי גד.
מה?
שמואל נערך על ידי גד.
שמואל על ידי שלושה נביאים. שמואל, ספר שמואל. כן, אבל שמואל נערך שופטים. כן. כן, שמואל עצמו נערך על ידי שלושה, על ידי גד ונתן. אפשר אפילו אולי להסתכל ולראות, כאילו, מה כל אחד ערך, ולא באמת שונים. יפה, אז יש פה, אם כן, יקרא לו ביום ההוא ירובעל וכו', והסיפור, אם כן, שיש פה באמת עבודת השם בשיתוף, וגדעון מפספס קצת את הזה, והפספוס הזה, להבין שהיה פה קצת פספוס, היה כאשר ירא לעשות יום, כן, אותו ירובעל, הוא באמת ירא מהבעל, זה מה שמתגלה פה, או ירא מעובדי הבעל. ולכן הוא עושה בלילה, והעשייה בלילה היא מבטאת גם את, כן, את הפחד שלו. רואים, אז עובדים, אם את השם עובדים בלילה ואת הבעל עובדים ביום, אז זה מראה על המצב הרוחני של עם ישראל, כן, את השם אין ברירה, כן, הוא עושה בפחד ואת ה... זה, ובשביל זה, זה אולי יהיה הקדמה קצת לסיפור בהמשך, להמשך הזה. אז אנחנו נעשה עכשיו עצירה, פעם הבאה אנחנו נעשה כבר את הקרב, את כל הסימנים עם המלקקים, וגם את הסימן שהוא נותן פה בגזת הצמר שהוא נותן. אבל עד כאן זה ההקדשה של גדעון לשופט.
זה עם הברית של
הטל. עם מה? צריך להבין, מה פתאום צריך עוד עוד, כל מה, עוד עוד ועוד עוד. מה קורה? שבוע הבא אתם תהיו או שכם אתם בחוץ?